כמו שכבר אמרנו, הדמויות העיקריות שאנחנו מפתחים לתרגול, תרגול המדיטציה הזה, היא תשומת לב. אני אשאל על ידי אחד מתלמידיו, בדיוק אולי בסיטואציה דומה לזו ש... אנחנו נמצאים עכשיו, מתרגלים, ולמרות שאנחנו מאוד משתדלים, אולי אנחנו שמים לב כמה, איזה זרם של מחשבות, של רעיונות, של דעות, תודעה מוצפת, לפעמים מבולבלת, לפעמים עבודה. תלמיד שאל את הבודה, איך אפשר לעצור את הנהר של התאייה ושל הבלבול ושל האשליה. והבודה אמר לו, הסכר שעוצר את הנהר נבנה מתשומת לב. בתשומת לב, עם תשומת לב, אנחנו עוצרים את נהר התאייה והבלבול והאשליה. לתת קצת הנחיות כדי לעזור לנו לחזק את האיכות שיוצרת את הסכר. והקושי בתשומת לב הוא שזה כל כך עדין שנראה לנו שצריך לעשות יותר מזה. אנחנו מנסים, כמו בחדר כושר בהתחלה כשאנחנו הולכים ואנחנו לא כך יודעים, אז אנחנו מפעילים, או ביוגה, בכל פעילות שאנחנו לא מיומנים בה, או בנגינה על איזשהו כלי, אנחנו מפעילים הרבה יותר שרירים ממה שצריך, וזה נראה לנו מאוד מאמץ, ומאוד מתסכל, ומעייף. תשומת לב היא אותה איכות שיודעת את מה שקורה כאשר הוא קורה. פשוט הידיעה הישירה, הקשר הישיר עם מה שקורה, עם התחושות של הנשימה, עם הידיעה של מופיע כרגע תחושות באף, וכרגע יש שקט, הבטן עולה והבטן יורדת. או צלילים מופיעים, ישנה שמיעה. או מראות מופיעים, ישנה ראייה. כאשר אנחנו בקשר מיידי, ברגע הנוכחי, עם מה שקורה, אנחנו בתשומת לב. ולמעשה, האיכות של להיות בתשומת לב היא טבעית לנו והיא זמינה לנו כל הזמן, ולמעשה, מה שמסיח אותנו מתשומת הלב זה התכנים של מה שמופיע לנו כמחשבות. מחשבות, כך נראה לנו, הן האויב הגדול של תשומת לב. אבל שוב, לא כי באופן אינהרנטי מחשבות הן בעיה, הן לא, אלא כי יש לנו משהו הרגל להתמכר לתוכן של המחשבות ופשוט לשכוח שזה מחשבות. אנחנו רוצים לאט לאט להתרגל להעיר את עצמנו מהקסם של המחשבות, וזה אומר פשוט לדעת, כאשר ראינו שהלכנו לאיבוד, נסחפנו למחשבות, פשוט לדעת, זה מחשבות. ברגע שאנחנו יודעים שזה מחשבות, אנחנו נוכחים, אנחנו ברגע הנוכחי, אנחנו בתשומת לב. הידיעה הפשוטה. ואז אנחנו בוחרים להביא את תשומת הלב בחזרה אל הגוף, אל התחושות הגופניות. תשומת לב היא משהו שתמיד קורה ברגע הנוכחי. מחשבות גם קורות ברגע הנוכחי, רק ברגע הנוכחי, אבל התוכן של המחשבות הוא תמיד מתייחס אל מה שיהיה או אל מה שהיה. זאת אומרת, התכנים, הסיפורים שהמחשבות מספרות, זורקים אותנו, מוציאים אותנו מרגע הנוכחי אל רגעים שאנחנו מפנטזים שיהיו, או רגעים שאנחנו נזכרים. שהיו. אז תשומת לב זה פשוט להחזיר אותנו למה קורה עכשיו. ומה קורה עכשיו זה ישנה ידיעה של מחשבה. ידיעה של המחשבה היא ברגע הנוכחי. אז זה מאוד פשוט ומאוד עדין, אבל לאט לאט אנחנו נתרגל להתעורר מהתכנים של המחשבות, פשוט לדעת ולבחור להשיב את תשומת הלב אל התחושות, אל הנשימה. אנחנו במכוון מתמקדים בתחושות של הגוף ובתוכן בנשימה, כי התחושות של הגוף פחות מתעתעות במובן הזה, כי תחושה גופנית יכולה להופיע רק עכשיו. מעולם לא נשמנו בעוד שנייה, ומעולם לא נשמנו לפני שנייה. הנשימה קורית עכשיו, עכשיו. עכשיו, בין הקשר עם תחושות הגופניות מחזק את היכולת להיות בקשר ומודעות ונוכחות עם מה שקורה מרגע לרגע. הוא פחות מבלבל ופחות מטעה. בתוך אוסף התחושות הגופניות אנחנו כאמור מעדיפים להיות עם הנשימה. הנשימה היא משהו, תהליך שהוא זמין לנו כל הזמן, ויחסית ברור. הנשימה משקפת תהליכים גופניים ומנטליים. דרך הנשימה אנחנו נלמד ונוכל לזהות את הלכי הרוח שאנחנו נמצאים בהם. אם הלך הרוח סוער, נוכל להיות בנשימה. אם ישנו שקט, יש לזה ביטוי בנשימה. אם ישנו אי שקט, יש לזה ביטוי בנשימה. עכשיו הנשימה היא באיזשהו מקום ראי ושיקוף של מה שקורה מרגע לרגע, וזה מקום טוב להתאגן בו. הנשימה תמיד זמינה לנו, כך שאנחנו רוצים יותר ויותר לחבר את הקשר שלנו עם הנשימה. ויחד עם זאת זה דבר עדין, כי נשימה היא תהליך סך הכל עדין. ולפעמים נראה לנו, אוקיי, אני נושם, אז מה? ואני יודע שאני נושם. What's the big deal? שזה באתי בשביל לדעת שאני נושם. היכולת להיות שוב ושוב עם הפשטות של התחושות הגופניות מפתחת בנו הרבה מאוד איכויות שיביאו לנו עם הזמן, עם הפיתוח, בהירות בתודעה, פחות בלבול, פחות סטרס, פחות כל הדפוסים שמאמללים אותנו, שגורמים לנו לאי נחת בחיים, דרך תשומת לב, דרך היכולת להיות באופן פשוט, ואפילו אם תרצו משעמם. אני מניח שלא מעט אנשים חווים בהתחלה או בשלבים כאלה ואחרים שהתרגול שעמום. להיות בתשומת לב לשעמום, יכול לקחת אותנו מתחת לשעמום. אין בעיה עם שעמום, אנחנו לא מנסים להילחם בשעמום. אם נבדוק, נחקור את החוויה שנקראת שעמום, נגלה שבעצם שעמום זה אולי שקט בתחפושת. מה קורה כשאנחנו משערים? לא קורה שום דבר דרמטי. ולפעמים זה השקט שאנחנו כל כך מייחלים לו, אבל מכיוון שההרגלים המנטליים שלנו כל כך מכורים לדרמות, כשמופיע שקט אנחנו צועקים, אם אלה משעמם אני רוצה הביתה. אז אנחנו לומדים להיות גם עם חוויה מוזמנת ורצויה, וגם עם חוויה לא מוזמנת ופחות רצויה, כמו שעמום, כמו אי שקט, ופשוט להיות שווה בתשומת לב. לאט לאט אנחנו נגלה שמשהו בתוכנו מתפתח, מתבהר, ואפילו אפשר לומר משתנה. ישנה איזו טרנספורמציה שקורית מתוך המפגש הישיר עם המציאות כפי שהיא מרגע לרגע. מתפתחות בנו איכויות של סובלנות, של חמלה, של איפוק, של ראייה צלולה ושל הבנה שהיא לא הבנה כתוצאה מעיבוד אינטלקטואלי, אלא מתוך חוויה ישירה של המציאות. וההבנה שבאה מתוך חוויה ישירה של המציאות היא הבנה שאי אפשר לקחת מאיתנו, כי אנחנו חשים אותה בכל, במלוא הווייתנו. זה הופך להיות תובנה שבאה מבפנים. אז אנחנו חוצים הרבה מאוד נהרות של שעמום, של אי שקט, של דאגה, של ספקות, וכל מיני דברים שונים שחוויתם, ולאט לאט אנחנו נלמד שהכלים שהציע בודה ושאנחנו מתרגלים הם עדינים אבל מאוד עוצמתיים לעשות את אותן טרנספורמציות שאנחנו אולי רוצים. הגישה המומלצת לתשומת לב לנשימה לא, ובכלל לתחושות הגופניות היא לא תחושה של כפייה, לא של אני צריך להיות עם הנשימה, לא כי חייב להיות עם הנשימה, אלא יותר מתוך סקרנות ועניין. דרך מומלצת שמייצרת עניין ומייצרת איזושהי אטמוספירה מנטלית וגופנית שתומכת בתרגול, זה דרך שאלות, לא דרך פקודות. אם אנחנו נתרגל מתוך פקודות, התוצאה תהיה קיבוץ. אף אחד לא אוהב לשמוע פקודות, וגם לא אנחנו. אז לא לפקד על עצמנו, לא לצוות על עצמנו, אלא יותר לשאול, איך הנשימה מרגישה ברגע זה? איך זה שונה מהנשימה הקודמת? איפה התחושות מתחילות ואיפה הן נגמרות? עד כמה אני יכול להיות עם רצף של תחושות של שאיפה, וברגע מתי זה נעלם, ומתי מתחילה הנשיפה, ומתי היא נעלמת. לחקור את ההתנסות, שוב, לא בצורה אנליטית, לא שזה יהפוך לבלה בלה מנטלי, אלא שאלות שיביא אותנו להיות בקשר, בעניין, באינטימיות. אינטימיות זו מילה מאוד יפה, כי היא מצביעה על קשר שהוא לא אלים עם מה שקורה. קשר קרוב שהוא לא מקובץ עם החוויה, עם התחושות הגופניות. אז אנחנו רוצים להיות עד כמה שניתן, והדגש הוא עד כמה שניתן, כי תמיד אולי, תמיד אולי, סביר שהרבה פעמים יופיע תסכול, שאנחנו לא מספיק בקשר, שאנחנו לא. אז עד כמה שניתן עם החוויה כפי שהיא מופיעה ברגע זה. עזרה גדולה להיות בקשר עם התחושות הגופניות השונות, גם של הנשימה וגם תחושות הגופניות אחרות שמופיעות, זה לדעת את סוג התחושות שמופיעות. באופן כללי, התחושות שלנו מתחלקות לתחושות שחלקן אנחנו קוראים להן נעימות. תחושה גופנית נעימה, פשוט תחושה גופנית נעימה. אנחנו לא מייצרים את התחושות, התחושות מופיעות. אנחנו לא מייצרים את הנעימות שלהם, הנעימות מופיעה כחלק מה תחושה. אנחנו רוצים לדעת מתי תחושות מופיעות כנעימות. זה יכול להיות גם בנשימה, האם הנשימה שקטה, חכייה, ופשוט נעים, נעים גופנית לחוש את הכניסה והיציאה, התחושות שמופיעות. ולפעמים זה מופיע כמשהו לא נעים, כאיזשהו של לחץ כזה, איזשהו של מתח פנימי, לחץ, נעיכה. אז אנחנו רוצים לזהות גם את התחושות הלא נעימות. גם בנשימה וגם במקומות אחרים בגוף. אנחנו בדרך כלל למה שלא נעים, אנחנו נותנים לו טאג ואומרים לו, זה כאב, זה כואב. ואז כבר לא מתעניינים, אלא מתחילים לריב כדי לסלק. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לשים לב גם לנעימות וגם לאי נעימות של התחושות הגופניות, ולזהות את התגובה מיידית, אנחנו קוראים לזה האוטומטית, שמופיעה בעקבות התחושות. אתם תגלו שכאשר יש תחושות נעימות, משהו בנו רוצה עוד. משהו בנו אומר, זה יופי, אני רוצה עוד. מתחילה פעולה שהבודה קרא לה פעולה של האחזות. פעולה של הצמדות, רצון להחזיק, לאחוז בדבר הנעים. ולא להרפות ממנו. וכאשר מופיעה תחושה או תחושות לא נעימות, באופן אוטומטי מתחילה פעולה של התנגדות, של לדחות, של להפסיק, של לסלק. והאוטומט הזה של הנעים והלא נעים, במידה רבה הוא הכלא שלנו. כי איפה הבחירה פה? איפה החופש? נעים, אני רוצה עוד. לא נעים, אני בורח. אנחנו, האוטומט הוא מין מגנט נעדר חופש שמגיב באופן אובססיבי ומעצמו על הגירויים של העולם, וככה נוצר טוב ורע ואוהב ושונא ובעדי ונגדי, הכל כי המנגנונים האוטומטיים של הנעים והלא נעים פועלים. ואנחנו רוצים מצד אחד לשקם את יכולת הבחירה שלנו, להיות מסוגלים לבחור בתגובה ולא להגיב בצורה אוטומטית ועיוורת. ומצד שני אנחנו רוצים להרחיב את אזור הנוחות שלנו. אזור הנוחות, אפשר להסתייחס לזה בתור אותו מקום, אותו חלק בתחושות שהוא, שאנחנו נוח לנו עם תחושות כאלה ונוח לנו, מה שלא נוח לנו הוא מחוץ לאזור הנוחות, ואנחנו, אפשר להגיד שאזור הנוחות שלנו במידה מסוימת הוא הכלא שלנו, כי כל פעם שמשהו מאיים על אזור הנוחות אנחנו יוצאים למלחמה, נכנסים לאי שקט, נכנסים לדאגה, נכנסים לחרדה, נכנסים לכעסים, נכנסים לוויכוחים, כי משהו מאיים על אזור הנוחות. ואנחנו נגלה דרך התרגול יותר ויותר שאזור הנוחות הוא בסך הכל הרגל, הוא לא איזושהי אקסיומה שהונחתה עלינו מלידה ואנחנו חייבים לשרת ולהיות שפוטים של אזור הנוחות, אנחנו יכולים להגדיל אותו. וההגדלה היא משהו מאוד עדין שאנחנו עושים דרך תשומת לב, דרך האיכויות שאנחנו מפתחים, לא בכוח. המילה כוח ומלחמה אין לה פה מקום. אנחנו רוצים להשהות כאשר מופיעה תגובה אוטומטית לנעים או ללא נעים, אנחנו רוצים להשהות אותה. וזה אומר לנשום ולעצור את התגובה שבה, שזה אולי לגרד, אולי להרביץ לזבוב אם ישנו, אולי לשנות תנוחה. תראו מה זה התגובה האוטומטית שעולה. אנחנו לא רוצים לא להגיב בכלל, אפשר לזוז, אפשר לשנות תנוחה, אבל מתוך בחירה, מתוך תשומת לב, מתוך זה שישנה מודעות לנעים, ללא נעים, ישנה יכולת לנשום נשימה או שניים, ואם צריך לשנות. אבל השינוי לא נעשה מתוך כעס, לא נעשה מתוך עצבים, אלא בחירה, אנחנו בוחרים לשנות תנוחה, ואז אנחנו הופכים את השינוי עצמו, ואת כל ההתנהלות לחלק מהתרגול. זה לא שאנחנו מתרגלים עד שנוח ואז מפסיקים לתרגל, ומנסים למצוא עוד פעם נוח חדש כדי שנוכל לתרגל, אלא התרגול הוא להכיל את הנוח, את הנעים, את הלא נעים, להשהות את התגובה, ולאט לאט לגלות שאנחנו יכולים להכיל יותר מהחוויה שלנו בתשומת לב. זה לא שתשומת הלב שלנו מוגבלת רק למה שנעים ורק למה שנוח. בתרגול, את זה אנחנו מתרגילים. ואני רוצה להזכיר שוב את הגישה שאוספת את התרגול שלנו, והיא גישה של רכות, גישה של חמלה, גישה של עדינות כלפי עצמנו וכלפי מה שאנחנו פוגשים. לפעמים יש לנו נטייה לחשוב שאם אני אעשה את זה בכוח, אם אני אכפה על עצמי, אם אני אצווה על עצמי, אז אני אצליח יותר. להיות ערים הנטייה הזאת, ולראות שאנחנו לא הופכים אותה לאיזה סוג של מלחמה נגד עצמנו. ריכוז שמושג בכוח, תשומת לב שמושגת בכוח, הופכת למשהו מכני, למשהו מקובץ. והתודעה עובדת במיטבה כאשר היא לא מקובצת, כאשר היא חופשייה. תודעה מקובצת זה כאב ראש או זה טריפ, ואנחנו לא רוצים לא כאבי ראש ולא טריפים ולא טרנסים מהסוג הכפוי, אלא אנחנו רוצים איכות פתוחה של תשומת לב, גמישה, רכה, משוחרת, שפשוט פוגשת את המציאות מרגע לרגע, ומפגש מאוד פתוח, לא מפגש מקובץ, לא מפגש שדוחה בכוח משהו החוצה ומכניס בכוח משהו אחר. זה עדינות שהיא לחלק מאיתנו לא טבעית לנו, כי אנחנו רגילים להילחם על מה שאנחנו רוצים. אנחנו רגילים לצוות על עצמנו, אנחנו רגילים לכפות על עצמנו. עוד קושי שיכול להיות מתוך הנטייה הזאת לעשות דברים בכוח, זה אנחנו הופכים ל... שופטים של התרגול שלנו. אנחנו כל הזמן מגלים את עצמנו, חושבים כמה אנחנו לא בסדר, אנחנו לא מוצלחים, אנחנו לא שווים, ולא הולך לי, והמנחים לא טובים, ואני לא טוב, והמקום לא טוב, והרגליים שלי טובות, ויותר מדי, כי אנחנו כל הזמן רבים עם עצמנו. וכדי למתן את הנטייה הזאת, תזכרו להיות מאוד רכים עם עצמכם. זה לא פשוט. זה לא פשוט להתחיל מכלום, ישיבה ועוד ישיבה. אנחנו לא בתרבות שרגילים לשבת בשקט ולא הרבה, ולא על הרצפה ולא בישיבה מזרחית. אז אנחנו פוגשים תנאים מאוד מאוד לא, שאנחנו לא מורגלים אליהם, ובהכרח עולה תסכול, בהכרח עולה התנגדות, בהכרח מופיעים כאבים. לא בחרנו בזה ואנחנו לא עושים את זה בכוונה, אבל מופיעים. אז עם הרבה רכות ותשומת לב, אנחנו פוגשים ומכילים יותר ויותר את הדברים בתשומת הלב. מודעות. יהיה לקחת תנוחה גופנית נוחה. תקף. לוודא שאתה מחזיק את עצמו. אם אנחנו מזדקפים ואז מרפים, נגלה איזושהי תנוחה. אנחנו נזקקים למעט מאמץ, אם בכלל, כדי לשמר אותה. עם תשומת הלב, אל התחר, לזהות, לשים לב, סוג של התחושות שמופיעות, נעימות, ואלו תחושות הן באמצע. שים לב לתגובה כאשר התחושה או התחושות הן... להיות מודעים גם לתחושות הגופניות, גם לסוג, גם לתגובה שמופיעה, תגובה אוטומטית. תחות, כאשר אנחנו מגלים תגובה, אפשר לבחור אם זה נכון ומועיל לנו להגיב בצורה שהופיעה, או אולי מועיל ונכון לנו לבחור תגובה. לתרגול בהליכה. חשוב לדעת שמדיטציה, או אם נרצה תשומת לב, או נוכחות, או מודעות, הן איכויות שאינן מוגבלות לפעילות מסוימת, או לתנוחה מסוימת, אלא איכויות שהן זמינות לנו בכל רגע ורגע משעות הערות שלנו. כך שאנחנו, התרגולים שמציעים, שאנחנו מציעים פה, הם תרגולים שיאפשרו לנו גם פה וגם לאחר מכן להיות בקשר ולטפח ולפתח את אותן איכויות ללא שום תלות באיזה תנוחה ואיזה מצב אנחנו נמצאים. זה לא התפיסה שמדיטציה זה דבר שעושים אותו רק בישיבה ורק בשקט ורק בעיניים עצומות, זו תפיסה חלקית, במובן הזה גם שגויה. מדיטציה אפשר לעשות כשאנחנו הולכים, כשאנחנו תשומת לב אפשר להיות, כשאנחנו מבשלים, כשאנחנו מטלפנים, כשאנחנו נוהגים. זה יותר מאתגר לעשות פעילויות שכרוכה בהן גם פעולות משתנות ולא מונוטוניות, ובטח כאשר מעורבת בהן חשיבה אקטיבית, ואנחנו רוצים לפתח את המיומנות הזאת של להיות בקשר עם מה שקורה, של להיות בתשומת לב במשך יותר ויותר רגעים וטווח של פעולות שאנחנו עושים במשך היום, ולפיכך מדיטציה בהליכה היא חלק חשוב ואינטגרלי מהתרגול. זה לא איזשהו פסק זמן עד שהגוף ינוח ונשב עוד פעם, זה לא איזשהו הפסקת קפה שלא יודעים איך לקרוא לה, אז קוראים לה מדיטציה בהליכה. זה תרגול. זה תרגול מאוד חשוב. ויחד עם זאת, הוא תרגול באמת יותר מאתגר, כי דברים זזים, והדברים משתנים, ואנשים, והולכים, וציפורים, ורעשים, וחם, וקר. יש הרבה יותר גירויים שמציפים את שערי התודעה, ויותר מאתגר להיות בתשומת לב כאשר יש כל כך הרבה גירויים, וזה מה שהופך את זה גם לכל כך מעניין. איך אנחנו נשארים עם איזושהי תודעה אסופה גם כאשר הגירויים סביבנו מאוד מאוד לא אסופים, כאוטים. אז זה תרגול, וככל ש ניקח את זה כתרגול ולא כבעיה, ונסתכל על זה בתור תרגול, נגלה איך אנחנו יכולים למצוא את הדרך שלנו לעשות את זה עם יותר תשומת לב. וההצעות הן כאמור, כמו שבמדיטציה אנחנו בוחרים באופן מלאכותי את התחושות של הנשימה כעוגן, כמקום שאליו אנחנו תמיד מתמקדים וחוזרים, וכאשר נדדנו אנחנו מזהים את הנדידה ובוחרים להחזיר את תשומת הלב חזרה אל הנשימה כאן או כאן. כך בהליכה כדאי מאוד שנבחר עוגן, שנייצר לנו עוגן ששם תודעתנו תמיד ממוקדת ונחה, ואליו היא חוזרת כאשר גילינו שנדדנו. ועוגן מהמטאפורה של הים הוא דימוי מאוד טוב, כי עוגן מחזיק את הספינה במקום אחד גם כשיש שערות וגלים שמנסים להטות את הסירה או את הספינה או את האונייה לכיוון אחר. העוגן הוא מקום של חיבור, של קשר, וכך כדאי שכל אחד יתפח, וזה לא יבוא ללא טיפוח מכוון מצדכם, את העוגן שלו גם בישיבה, שזה התחושות עם הנשימה במקום שבחרנו, וגם בהליכה על ידי קשר עם התחושות והרגליים. אז אתם מוזמנים לנסות את זה, וזה יברח 1,000 פעמים במדיטציה, אבל זה גם אומר שאלף פעמים יש לנו הזדמנות לחזור. והחזרה, השריר הזה של ההחזרה, של גילינו שהתודעה נדדה, הלכנו למחשבות, התחלנו לחשוב מה יהיה ברוך הצהריים ומתי מחשבות, זיהינו מחשבות, אפשר לעצור, לדעת, ברגע שאנחנו יודעים שיש מחשבות, אנחנו ברגע הנוכחי, לא צריך לעשות שום דבר, אנחנו שוב בלב התרגול. הזיהוי של הופיע, דעתנו הוסחה, הופיע משהו ובלה את תשומת הלב, עצם זה שזיהינו, אנחנו כבר בלב התרגול. אז לא התברברנו. ברגע שהזדהנו, אנחנו בלב התרגול. אנחנו לא במקום אחר. אנחנו בתרגול של תשומת לב. וזה רגע של בחירה. זה רגע של בחירה. האם אני ממשיך לחשוב את המחשבות, מנסה לפתור אותן, כי הזמן עובר יותר מהר, כי זה יותר מעניין, מסתם הליכה, מסתם מחשבות, מסתם נשימות, או שאני בוחר לפתח עוד תשומת לב, ואני משיב את תשומת הלב, אם זה בהליכה לתנועה ולתחושות של הרגליים, ואם זה בישיבה לתחושות של הכניסה ויציאה של האוויר. השריר הזה של ההחזרה מאיפה שנדדנו, זה אולי הפעולה הדורשת המאמץ ביותר שאנחנו עושים במדיטציה. והמאמץ הזה, הוויתור, זה בעצם ויתור על הקסם של המחשבות, על הקסם של החלומות, על הקסם של מה שלא יהיה. הוויתור הזה והחזרה לנוכחות לתשומת לב, זה השריר שאנחנו בונים שאחרי זה, שעם הזמן ישחרר אותנו, עם הזמן יגלה לנו שאפשר להיות פשוט בתשומת לב, לא צריך למדוד כל הזמן ממקום למקום. אז זה שריר שבאמת מרגיש מאוד קשה, אבל הוא תנועת ההתעוררות שלנו במידה מסוימת. אז תבחרו לכם איפה אתם רוצים ללכת בחוץ עכשיו בהליכה. תבחרו לכם את הקצב שמתאים לכם. לפעמים כשהתודעה מאוד מאוד סוערת, אז ללכת מאוד לאט זה קשה, אין הלימה. אז ואם יש הרבה אי שקט, אז תלכו הליכה יותר אנרגטית, יותר משקל על כל דגש על הדריכה. ואם אתם רואים שיש קצת שקט, יש קצת יחסית יותר שלווה, אז תאתגרו את עצמכם ותלכו עוד יותר לאט. תשימו לב לכמה פרטים שונים אתם יכולים לשים לב בהרמה ובהורדה ובתנועה של כל רגל. תשחקו עם הקצב, כי האנרגיה והבהירות שיש לנו בתודעה משתנה הרבה, שלא לומר כל הזמן, וזה טוב להתאים את הקצב של ההליכה לקצב של למידת העירות ומידת הבהירות שיש בתודעה, מידת השקט, ולהשפיע עם אחד, להשפיע על השני, כך שתהיה יותר בהירות, יותר מודעות, יותר תשומת לב. אז תשחקו עם זה ותחקרו. יש פה איזשהו אלמנט של חקירה. אנחנו מנסים משהו שהוא לא ברור לנו, שהוא לא כל כך יודעים איך לעשות את זה, על ידי שאלות, על ידי הזכרות בהנחיות, על ידי חקירה. מה יביא לי ליותר תשומת לב עכשיו? מה נכון לי עכשיו לשים לב אליו? האם נכון לי לשקוע בחלומות, או אני רוצה להתעורר, אני רוצה להיות? תהפכו את עצמכם למנועי התעוררות של עצמכם, דרך עניין ודרך חקירה. אז תרגול מופלא לכולנו.